יצאתי לשדה התעופה עם נהג מונית, איש השכונה, אני לא רוצה להחליל, לבוש חסידי, ומאוד סקרן אותי איך הם, הוא לפחות, רואה דברים, ושאלתי קצת על, על הקהילה ועל הפעילות שלה, בעיקר בעניין של קירוב רחוקים, או הקשר לקהילות אחרות, הקשר ליהודים בכלל. אנחנו יודעים שבארצות הברית ככה העומדנים המרבים אומרים 6 מיליון יהודים, לך תדע כמה באמת נשארו שם, כי הולכים ומתבוללים כל הזמן. אבל שאלתי אותו, מה הם עושים, מה הוא עושה, מה, איך הוא חי עם זה, כל שהוא לא עושה, הוא יושן טוב בלילה, זה מציק לו המצב, והוא הייתה תחושה כי הוא לא יודע על מה אני מדבר, אבל אתה חי שם, אני לא חי שם. תראה, אני עושה את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי, אני מניח תפילים כל יום, אני שומר שבת, אני מקיים מצוות, אני משתדל ללמוד תורה, משתדל ללמד הילדים שלי תורה. יש כאלה שהם עוסקים בקירוב, וזה גם יכול להיות מסוכן, כי באדם שהוא מקרב הוא גם עלול להתקלקל, אז יותר בטוח שאנחנו נעשה פשוט את שלנו. אולי זה לא חידוש בשביל כל אחד, לי זה היה חידוש גדול, כי אנחנו מדברים כל כך הרבה על האחריות שלנו, אנחנו נעשה ככה, אנחנו נעשה אחרת, מתווכחים, נכון יותר להשקיע בזה, נכון יותר להשקיע בזה, בדרך כזאת, בדרך אחרת. ופתאום בא מישהו והוא בכלל לא מבין את השפה הזאת, הוא אומר, מה, אני עושה, זה, קירוב זה איזשהו תחום, נכון, יש מצווה של הוכיח, תוכיח, בכלל, היום מי יודע אם אפשר להוכיח, ויש מי שיכול לקבל את הוכיח, אז אולי שהם יעשו מה שהם רוצים, ואני אעשה מה שאני רוצה, ושלום על ישראל. אבל תגיד, אתה לא מודאג, אתה לא מוטרד, אתה ישן טוב בלילה, אתה יודע, עם ישראל הולך ונכחד. כן, יש כאלה שעוסקים בזה, שמדברים על זה, שזה אמת. ופעם ראשונה שנתקלתי בזה כל כך בצורה חריפה, שאמרתי, אולי אנשים בכלל לא חושבים, לא מוטרדים אפילו מהצורה, מהוויכוחים הרבים שיש לנו לגבי האחריות. כלומר, אנחנו אולי דלים עם זה, מתחנכים מזה, עם זה מגיל צעיר מאוד, שיש לנו אחריות כלפי העם, כלפי העולם, כלפי הכל. עם ניסיון להרחיב את הכתפיים כמה שיותר כדי לשאת עליהם. והנה בא מישהו ואומר, אני צריך לעבור את 120 שנה שלי בשלום, בהגינות, ולעשות את רצון בוראי, וזהו. עכשיו, דרכם של חכמי ישראל והדרכת התורה היא דרך ברורה, והאחריות ברורה. אני רק נתקלתי עם זה ככה, הופתעתי מהצד הפרקטי של זה, אבל אנחנו נתקלים בכל מיני רמות של שאלה באחריות האישית של אדם לכל מיני דברים, גם בחיים שלו. כמה הוא צריך לדאוג לזה שהוא ימלא את יעודו? יש אנשים שהם כל הזמן עסוקים בשאלה הזאת של אני עושה מה שאני צריך לעשות בעולם, והוא מדייק והוא שואל אולי בכל אופן, וצריך לשנות וצריך לפעול כך וצריך לפעול אחרת, אולי אני לא לגמרי מכוון על מה שאני צריך לעשות, והוא אפילו דואג. זה מביא אותו לדאגה, אולי אני מחמיץ את הייעוד שלי. במילים אחרות, עד כמה אני יכול להיות ראש קטן, וכמה אני צריך להיות באמת אחראי לכל המהלך, לתוצאות שלו, לכל מעשה שלי. אולי זה גם נוגע בגבולות השאלה של ההשתדלות והביטחון, אבל לפעמים הביטחון הוא איזשהו תירוץ לעצלנים, כי אתה יכול להגיד הקדוש ברוך הוא יעשה, אני בוטח בו. והמבחן הוא, יש נושא שהוא מאוד חשוב לך. גם אז אתה אומר, אני בוטח בו. שאלות שעולות כל הזמן. מישהי אתמול התקשרה לשאול לגבי, נפגשתי עם איזה בחור, היא לא יודעת, כן, נכון להמשיך, לא יכול להמשיך, אולי היא תעזוב והקדוש ברוך הוא כבר ישלח למישהו מתאים יותר, אולי לא. כמה פעמים אנחנו מתלבטים בשאלות האלה של גבולות הביטחון בהשתדלות, ואדם צריך להיות מאוד אמיתי עם עצמו, כמו שאמרתי, ביטחון זה לא איזושהי בריחה מאחריות, כי נוח לא לפתוח. אנחנו נתקלים בשאלה בדיני נזיקים, בנושאים של חינוך, דיני נזיקים, דיני פשוט, כן, עד כמה אדם מחויב לדאוג שמישהו לא ייתקל, ושאם ייתקל שלא יהיה, ולבדוק ב-100% ש... הכל מאובטח, ובאיזו רמה, אין סוף לזה. ובחינוך ילדים אתה רואה אנשים שהם כל כך לחוצים, ואפילו הלחץ הזה מפיל אותם ומקלקל כל כך את החינוך, ואתה רואה אנשים שבדיוק הפוך, שאני נותן לו את הכלים ולמד אותו לשחות, הוא ישחק איך שהוא ירצה, לאן שהוא ירצה, הוא יחפש את הדרך שלו. אגב, אמרתי למישהו שחי בחו"ל, אתם חינוך תורני לילדים שלו, ואם הבן שלך, דיברנו על מזכירה שלו שעכשיו הולך להתחתן עם לא יהודי והיא גדלה בבית חרדי, אז אמרתי לו, ואם הבן שלך היה פתאום מגיע לך ככה, מה היית עושה? הייתי בלם, הייתי בשוק, לא יודע איך הייתי מגיע. אתה לא פוחד מזה? כן, זה מפחיד. אתם מבינים, סקאלה מאוד ארוכה של אפשרויות, של תגובות, של עד איפה מגיעה האחריות שלי למעשים שלי, עד כמה אני יכול לעשות, עד כמה נכון שאני אעשה, כשאני עושה משהו, עד כמה אני חייב ללוות את התהליך. מישהו שיצא לפנסיה אומר לי, השקעתי כל כך הרבה שנים במקום העבודה, כן, מאוד חשוב לי לדעת מי הולך למלא את מקומי בתפקיד, וזה תפקיד עם אחריות, משהו שמאוד חשוב לי בחיים. כאילו אומרים לי, מה אכפת לך, אתה גאית שלך עושה, אתה תקבל את הפנסיה שלך, מה אתה מתערב, מתעניין במי ימלא את מקומך? עד כמה? בסדר? אז אני חושב שתקפתי את השאלה מכל מיני כיוונים, ואני רוצה לראות איזשהו עיקרון, לחפש איזשהו עיקרון בזה דרך שאלה שנמצאת בשו"ת אבני נזר, סימן קי"ט. אבני נזר, האדמו"ר מסוכותשוב, אותו מחבר של עגלי טל, שהיה תלמיד של הרבי מקוצק, תלמיד וגם חתן, והוא מתאר בתחילת הספר, בהקדמה, תלמיד ככה לא ממש מתחילת שנות לימודו, אבל ברגע שהוא הגיע לבית חמיב, אז פתאום הוא עשה איזשהו מהפך בחיים. כשהוא היה בן 10, צורת החידושים שלו הייתה כזאת, וכשהוא קצת בגר, לא כך ברור בדיוק באיזה גיל הוא התחתן, אבל אז פתאום המהפך בחיים שלו, והיה מה שהוא למד, או היה שינוי בדרך הלימוד וכל זה. עוד אחד מגדולי אותו דור, רבי יואב יהושע, בא לחלקת יואב, ואיתו הוא מתכתב, אב בית דין קהילת קימצק. ייכתב לחיים בספר עת ייתקע בשופר, כבוד ידידי הרב הגאון הגדול המפורסם, אוצר בלום, כבוד שלום תורת מורים, הרב יואב יהושע, אני רואה, אני רב גדול שקידה, כן, זה. הבטחתי מאוד ווצק, זה מקום נופש,
עיירת מרפא כזאת. היו יוצאים לנופש ויושבים שם כמה שבועות ומדברים ונפגשים, יש הרבה סיפורים סביב המקומות האלה. אז הוא פגש את הבן של החלטת יואב. נפתחתי לבנו לרוי העיר שאכתוב לכבודו בעריכות בדין השם פת בתנור בשבת סמוך לחשיכה ונאפה במוצאי שבת. מה השאלה? חמש דקות לפני צאת השבת אדם מכניס עיסה לתנור ונותן לה להאפות. נניח שלאפות לחם, לאפות עוגה לוקח חצי שעה. בסוף החצי שעה היא תאפה, אבל בסוף החצי שעה תהיה כבר אחרי צאת שבת. זאת אומרת בשבת היא עוד לא אפויה. האם הוא חילל שבת מדאורייתא או לא? האם מה שהוא עשה הוא עפה בשבת או לא? בואו נקצין את זה קצת. חמש דקות לפני צאת השבת והאפייה תהיה רק אחרי שעה. אז אני עוצר את הזמן רבע שעה אחרי צאת שבת, אני שואל, הבן אדם הצליח לשמור את כל השבת? בינתיים כן, אבל בעוד כך וכך זמן אני אשאל, האם האדם הצליח לשמור את כל השבת? כל השבת? לא, הוא חילל שבת מדאורייתא. רגע, לפני רבע שעה אמרת שהוא לא חילל שבת. לפני רבע שעה התוצאה של המעשה שלו עוד לא באה לידי ביטוי, אבל עכשיו היא כן באה לידי ביטוי. את המעשה הוא עשה בשבת. מה אתם אומרים? איסור דאורייתא או לא? חילל שבת או לא חילל שבת? לא נעשה ככה סברה.
לא
חילל,
לא חילל,
זה דאורייתא. חילל או לא חילל? הכניס, מה צריך לעשות באפייה אגב? סתם, מה היה עושה שעתיים לפני? אותה פעולה בדיוק, לקחת עיסה להכניס לתנור, זאת האפייה. התנור יעשה את שלו, אבל המלאכה היא להכניס את הפת לתנור.
המלאכה
קורית כשהיא נאפה כבר, וזה קורית במוצאי שבת. אבל המעשה, על מה אדם מתחייב? על המעשה שלו. אבל לא, זה לא תלוי בו בכלל. הוא מתחייב על מה שהוא עושה. הוא עשה את אותה פעולה בשבת. מה זה משנה אם הוא עשה את זה שעה לפני או שעה אחרי? נכון, או את עצמו אפילו. אדם יכול לרדות את הפת מהתנור, איסור דרבנן, ולהציל את עצמו מידי איסור תורה של חילול שבת. במהלך השבת, 12 בצהריים הוא מכניס משהו לתנור, ואז הוא נזכר שזה שבת, אז הוא מיד מוציא את זה. זה לא הספיק להאפות, הוא לא חילל שבת מדאורייתא. הספיק להאפות, הוא חילל שבת. על מה? על מה שהוא לא עשה? על מה שהוא לא הורדה? לא, על מה שהוא הכניס לפני כן.
הוא כל הזמן ממשיך את
הכל,
כל הזמן
הוא
לא עושה כלום. הוא כאילו ממשיך את ה... הוא בוחר כל פעם...
אבל מה אתה רוצה להגיד? שהוא מחלל את השבת, שיענישו אותו, או יבואו אליו בביקורת, או איך שזה יהיה, יתחייב חטף על זה שהוא לא הוציא את הפת במוצאי שבת, על מה שהוא לא עשה במוצאי שבת. זה קצת מוזר, נכון? כלומר, התורה אומרת לך, הכנסת? אוקיי, עכשיו תוציא. אתה לא מוציא עד שעה אחרי צאת שבת? אז בגלל מה שעשית לזה, אז אתה חייב חטאת. לא, אדם מתחייב חטאת על מעשה, לא על היעדר מעשה, נכון? לא על מניעה. המניעה יכולה להציל אותו. אבל על מה הוא מתחייב? על המעשה. בוא נמשיך. יש מישהו שחושב שהוא חילל שבת מדאורייתא? כן. אתה אומר הוא חילל שבת מדאורייתא כי... אז תסביר קצת.
אולי זה דומה לאיזה אישון משום חצב או משום רותם, זאת אומרת כשאדם יורד חץ הוא עשה את הפעולה, זהו, אז אני עזבתי. זה שזה אחרי כך החץ הלך נתקע במשהו, זה לא בעיה שלי, באותה מידה. זאת אומרת, התחלת פה פעולה שאתה צריך לצפות קדימה לראות מה התוצאה שלה. אחר כך אם היה איזה הסתה בדרך, בסדר, אבל בפעולה שלך היה תמון הפתרון הסופי של חילול שבת.
אבל זה לא היה חילול שבת אפילו. כאשר זה היה אפוי, זה היה במוצאי שבת.
אבל
אני מבלבל אותך קצת, אתה צודק. יש פה שני עניינים. יש עניין אחד שדיברנו קודם על ההימנעות, על זה שרוצאת או לא רוצאת. אבל יש עוד שאלה של מתי אתה מתחייב? מתי אתה יכול להגיד אפית העוגה? רק שעה אחרי צאת שבת. ואף על פי כן אנחנו אומרים חיללת השבת. מתי חיללת השבת? במוצאי שבת חיללת השבת? אפשר לחלל שבת במוצאי שבת? 10 דקות אחרי צאת השבת, השבת לא מחוללת. שעה אחרי, שבת מחוללת.
זה כמו
זורע. לכאורה
אין
מלך זורע. וזה בתוך הספר, ואיתנו משותף הרבה בעניין. אבל לעומת זאת, הזורע, בהגדרת המלאכה, יש זמן של קליטה, ולכן יכול להיות שזה הגדרה אחרת למלאכה, כמו שלכל מלאכה יש את ההגדרה שלה. כל מלאכה היא מוגדרת על פי תנאי הטבע, על פי הקשר. למשל, אני אקח מסמר ואני אדפוק אותו פה, לא עשיתי כלום, אבל אני אדפוק אותו פה, ונגיד שצריך לחבר שני חלקים שבורים, אז 5 סנטימטר קדימה עשיתי חימוש דאורייתא. זאת אומרת, הכל לפי ההקשר, לפי המיקום, לפי הזמן, לפי תנאי הטבע. מה אתם אומרים? יום שישי בן אדם הדליק נר של שבת 5 דקות לפני כניסת השבת, והנר הזה מוסיף לדלוק שעתיים לתוך השבת. יש מישהו שחושב שהוא מחלל שבת?
יש שורים דיו וסמנים.
יפה, מי אומר את זה? בית שמאי. אנחנו פוסקים נכון, אז יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל בדין שביתת כלים. אם יש דין של שביתת כלים או לא, בית הלל אומרים אין שביתת כלים. כלומר, עקרונית, מפעל פניציה, אם הוא לא היה צריך להפעיל את המערכות על ידי אדם, היה משאיר את התנורים דולקים כל השבת, זה היה עושה את פעולתו באופן אוטומטי. אולי יש בזה גזירת חכמים של אב שמילתא ושזה עושה כן, אבל מדין תורה לא היה, למשל, לפחות מדין תורה לא היה איסור. לפי בית שמאי, בוא נגיד ככה, שאילולא הייתה נפסקת הלכה כבית הלל והיו משאירים את זה עדיין ככה פתוח, אז חייל שהמשפחה שלו נוהגת לפי בית שמאי חוזר ביום שישי הביתה שעה לפני שבת, והוא צריך לחבס את המדים ולייבש אותם, והוא מפעיל את המכונה 15 דקות לפני כניסת השבת, וזה עושה את זה במהלך כל השבת, זה איסור, אין דבר כזה לפי בית שמאי. לפי בית הלל אולי כן, אז אנחנו רק נכנסים לשאלה של אב שמילתא ודברים כאלה, אבל ואם יש צדדים להקל או לא, אבל מעיקר הדין, אז היה הדבר צריך להיות מותר, לפי בית הלל זה לא מותר. אז למה, אז בואו נעשה את ההקבלה הזאת, את ההשוואה הזאת. בואו ניקח את החלק הזה של בואו נראה, ביום שישי אתה מתחיל, אתה יכול להתחיל וזה יימשך, וזה לא נקרא כאילו עשית את הפעולה בשבת, נכון? או לאפות עוגה למשל, אולי יש גזירה דרבנן, אבל כשאתה מכניס עוגה לא אפויה 5 דקות לפני כניסת השבת ונותן לה להאפות במהלך כניסה, במהלך בליל שבת, אז זה בסדר. זאת אומרת, אני לא מייחס את זה אליך, אני לא אומר, אתה אפית בשבת. אז גם בסוף השבת אני לא אגיד אתה אפית במוצאי שבת, אלא אני אגיד אתה אפית בשבת, וצריך להיות חייב. הבאת הראיה מצוינת.
אולי הבעיה
בשבת
זה היצירה, ההתחלה. משהו, אתה יוצר משהו חדש, מתחיל, אתה יוצר,
ייגמר,
ייגמר, ייגמר,
ואז זו צברה
שתחייב,
אוקיי. אז שמענו את שתי הדעות, בוא נגיד שרוב הדעות הם שפה נדמה לי שהוא יהיה פטור, ויש דעות שיהיה חייב. בוא נמשיך, עכשיו כל מה שדיברנו פה בוא נראה את זה בשני. שכתבתי בספרי גדלי איתן מלך זורע, סעיף קטן שפטור. העגלי איתן אומר פטור, בסדר? ובהגעה שם השגתי על כבודו שכתב בספרו דחייו, וכבודו עדיין התאמץ לעמוד על דעתו ועניני בזה לקיים מבטחתי. זאת אומרת, יש לנו פה מחלוקת בין העגלי איתן לבין החלקת יואב. אתה סובר כמו העגלי איתן, אתה סובר כמו העגלי איתן, אתה אמרת? אני לא זוכר. לא, אתה סובר כמו העגלי איתן, אתה סובר כמו חלקת יואב, אתה סובר כמו... אני לא אומר סובר, אמרת סברה. לא חייבים להישאר בזה למסקנה, והם ממשיכים להתווכח ולריב. חילופי מכתבים. הוא לוקח את הירושלמי. תראו, יש לכם... יש לכם את הירושלמי. בדיוק המשנה הזאת שאמרתם, זאת הופכת להיות ראיה של חלקת יואב. הלכה וב, יש? מישהו קורא? בית שמאי אומרים.
מתנדב. בית שמאי אומרים, אין לו פעימוני של פשטן לתוך התנור, אלא כדי שיעבילו בעוד יום, ולא את הצמר ליורה, אלא כדי שיקלוט את העין, בית הלל מתיירים.
זאת אומרת, אני רוצה לצבוע את הבגד, אני יכול לשים אותו לפני שבת, והוא יצבע במהלך השבת, כך אומרים בית הלל, בית שמאי חולקים ועוסרים. דלגו לסוף הגמרא, ארבע שורות מלמטה, רבי שמואל בשם רבי אבאו. בסדר, יש? סוף הגמרא של ו', לפני הלכה ז'.
רבי שמואל בשם רבי אבאו,
בית
ילפון מלאכת יותר מלאכת איסור. אילו עשה כן בשבת, שמא אינו אסור.
בדחבטה
עשה כן בעוד יום מותר.
יפה. מה זה ילפון? לומדים, בית הלל לומדים מלאכת היתר, מלאכת איסור. מה זה מלאכת היתר? מתי? ביום שישי. מה זה מלאכת איסור? בשבת. אילו עשה כן בשבת, שמא אינו אסור, בדחבטה עשה כן בעוד יום מותר. הרי בשעים פה זה הכיוון ההפוך, זאת אומרת בשבת, הרי דבר כזה להדליק או לשים משהו לפני סוף השבת, אף על פי שיהיה המלאכה תעשה במוצאי שבת, זה אסור. אז ביום שישי זה מותר, כי אם אני מייחס את המעשה לתחילת המעשה, אז בשבת אסור, בשישי מותר. מקביל לגמרי. בואו נראה איך מסביר הקורבן העדה. זה בצד ימין למטה, ילפין על מלאכת היתר וכו', גם כן ארבע שורות מלמטה. כלומר, תמשיך לקרוא, מישהו אחר? כן, כלומר, שלוש שורות מלמטה. קורבן נהדה, בצד ימין.
לא, לא, ב...
על הירושלמי, כלומר...
ילפין על מלאכת היתר, כלומר, כל מה שחייב עליו בשבת, מותר לעשות בערב שבת סמוך לחשיכה. דאכילי מה? דאבלי, כאילו כבר גמר מלאכתו מערב שבת.
יפה. זהו, כאילו הוא עשה את שלו והלך. שמה, אם לא אסור בקמיע, כלומר, מי לא חייב עליו? האם הוא לא חייב? אז בדיוק מה שאמרת, זה אין לדברי הירושלמי, על פי פירוש קורבן העדה, וזאת הופכת להיות הוכחה של חלקת יואב. אומר, הנה, ירושלמי מפורש. עכשיו אומר העגלי איתן, אבני נזר, והנה, ראייתו הייתה מהירושלמי. מירושלמי פרק כמה תשבת על החבר. בסדר, יש לכם? אני חוזר לעגלי איתן בתשובה.
יש שותפים כאלה? שותפים כאלה, איתן
והנה ראייתו היה מנושלמי דעת בבית הלל מתירים לעשות בערב שבת סמוך לחשיכה, והמלאכה תעשה בשבת. בית הלל ילפין מלאכת יותר מלאכת איסור. כן, הוא פשוט מעתיק את הירושלמי. אילו עשה כאן בשבת בשם היינו אסור, הפרש קורבן העדה, כלומר חייב. וחושב פרודו שפירוש הירושלמי, מה הכוונה בירושלמי? אילו עשה כאן בשבת סמוך לחשיכה, בשבת סמוך לחשיכה, זאת אומרת סוף השבת, והמלאכה נעשית למוצאי שבת, ואמר הירושלמי שחייב. והנה זה לשון קורבן נידה, ילפי מלאכת היתר וכולי, כל מה שחייב עליו בשבת מותר לעשות בערב שבת סמור לחשיכה. דאבה לי כאילו כבר גמר מלאכתו בערב שבת, עד כאן לשונו, זה קראנו עכשיו, בסדר? אני קראתי זמן. ואם כפירוש כבודו, כלומר אם אתה צודק, כמו, אם הפירוש של הירושלמי זה כמו שאתה הבנת, כמו שאתה הבנת את הקורבן נידה, היה לו לומר כל מה שחייב עליו בשבת סמוך לחשיכה, מותר לעשות פרק שבת סמוך לחשיכה. זה בכלל לא הנושא שהוא דיבר עליו. אבל עכשיו כל הראיה חסרה בדבריו, וכל הישר הולך יראה בעליל איך שהקורבן עידה לא פרש ככה ירושלמי, רק מפרש כפשטו. אז אתה כן בשבת שאין המלאכה נגמרת בשעת עשייה, מלאכה כזאת שהיא לא נגמרת בשעת עשייה. אז זאת ההגדרה. הוא בכלל לא ישווה בין שבת למוצאי שבת, בין סוף השבת לסוף יום שישי, זה לא הנושא. בוא נראה עוד פעם את לשון הירושלמי איך שמסביר את זה, איך שמסביר את זה האגליטל. אז הוא אומר רבי שמואל בשם רבי אבאו בית הלל גלפון נלך יותר מלרצו, אני קורא בלשון הירושלמי, אילו עסקן בשבת, שמה אילו עשו, אילו עסקן בשבת, מתי? באמצע היום ותכבדה עסקן מבעוד יום, מותר. כשעושים דבר כזה מבעוד יום מותר, זה בסדר. ביום שישי. אז הוא אומר, כשזה מלאכה ארוכה, אז אתה אומר אף על פי שהיא תיגמר אחר כך, כמו הדוגמה שנתת, אישום שום קצר, הוא אגב מזכיר גם את זה בהמשך, לא נקרא את הכל. אז אני מתחיל פעולה. אמר לי הרב לוי יצחק אלטרי, פוסק גדול, ראש המכון הטכנולוגי הלכתי, הוא נפטר לפני כמה חודשים, ודיברתי איתו על הדרמה ועל דעות שונות בדרמה. אז הוא אמר, לא רוצה להיכנס לכל מיני אהוב וזה, אבל בוא אני אגיד לך בסברה פשוטה, שזה שעכשיו יריתי חץ והוא ייקח לו כמה דקות עד שהוא יגיע, זה בדיוק מעשה שלי גם שזה יקרה בעוד כמה דקות. וזה שהתחלתי תהליך ורק העניין של הדחייה, זה לא יכול להיות דרמה. זה שיקח זמן עד שנגיע לתוצאה, התחלתי תהליך, זה לא דרמה. לא ניכנס לשאלה של דרמה, אבל ברור ש אני לא יכול להגיד ברגע שהאדם עשה זהו מה שנעשה באותו רגע, כן מה שנעשה לא באותו רגע לא. אז זה מה שהוא אומר, הוא אומר ההשוואה היא אחרת לגמרי לא לעניין הזה. אני רוצה לדלג קצת לבית. בבית הוא אומר ככה, יש לכם? כן, בעמודה השנייה. אך מלבד זה פירושו קשה מאוד לא לבוא, ואיך יתלה הירושלמי צנן ולא צנן ולא טניה, ומנהי לירושלמי דעשה בשבת מיליון ומוצאי שבת חייב. מאיפה הירושלמי בעצמו מסיק כזאת מסקנה? הוא רוצה להוכיח לשיטתך, בסדר? הוא אומר לו הגליטה לחלקת יום, הוא רוצה להוכיח הירושלמי שאם בשבת אתה עושה את הפעולה והיא תיגמר במוצאי שבת, אז כיוון שאתה עשית את הפעולה בשבת, עשית את חלקך, אז זהו, וזה יהיה חילול שבת. אז איך... אז מזה גם נסיק לגבי יום שישי שזה לא יהיה חילול שבת, שזה מותר. איך אתה יכול להגיד דבר כזה? איך הירושלמי, על מה הוא מתבסס? הוא מניח הנחת יסוד. מה זה אקסיומה? מאיפה זה מתחיל? מאיפה הירושלמי בעצמו יודע וכל כך פשוט לו שהמתחיל בשבת והגומר מוצאי שבת זה נחשב כאילו הוא עשה בשבת, אם המלאכה תיגמר מוצאי שבת? למה? מה? זה אפילו לא שאלה אצל הירושלמי? מה שאני ואתה מתווכחים ודרך הבן וכל זה, זה אפילו לא שאלה אפילו לא צריך מקור לזה? הרי סברה יש פה, אפשר להבין. אז מאיפה הירושלמי כל כך פשוט לו? אלביש למה לשיטתי, אומר האקליטל, הירושלמי מדבר על שבת, שהוא מתחיל לשבת, גובר משבת, נקסת מלאכה עם תהליך ארוך. זה פשוט. אבל כל כך פשוט לו שגם אם זה מה הוא רוצה לשבת, ולא מצינו זה בשום מקום במשנה או בברייתא. אין מקור לזה בכל השס. כשאבני נזר אומר אין לזה מקור בכל השס, הוא יודע, הוא מטייל בכל השס בערך כמו שאתה מכיר את הרחוב שבו גדלת ונולדת, אתה יודע בדיוק מה, איפה וכל אבן ככה, האנשים האלה אולי אתם פוגשים אותם, יש גם כמה כאלה בדורים, זה בשבילו כאילו הסמטה השמאלית למעלה, זה בדיוק מסכת זה, דף זה, הוא יכול להגיד אין מקום כזה במשנה או בברייתא. אגב, אחד הדברים שאותי הרשימו, למשל בביאור הלכה של הרב קוק, הרב אריה שטרן אמר לי שהם כמעט לא מצאו בכל השנים שהם עובדים על הביאור הלכה העתקה לא מדויקת של הרב קוק. והוא העתיק מהזיכרון את הרמב"ם את השולחן ערוך. לא היה לו זמן לקום ולחזור, הוא עושה את זה באדם נכנס ואדם יצא באמצע, הוא כותב עוד כמה שורות. אז כמעט לא מצאנו טעויות של העתקה, אפילו הכל היה מהזיכרון. עד שלב מסוים שבו הוא קנה שס קטן כזה, רמב"ם קטן, ושם אותו על השולחן, שמונח שם עד היום. אבל כל הזמן, את הכל העתיק ככה, מהזיכרון. אותי מרשים, לא רק זה שהוא העתיק, אלא לפעמים הוא כותב, ואין לזה מקום, אין לזה ראיה, זה לא מופיע, לא מופיע בשס, לא מופיע ברמב"ם, לא מופיע בשולחן ערוך, לא מופיע... להגיד מה לא מופיע זה הרבה יותר מאשר מה כן מופיע. אוקיי, זה מסוגל. ואם תאמר שמסברה פשיטה לי לירושלמי, כן, זאת סברה, סברה פשוטה. הנה, לא ימלט אחד משני דברים. אם בעשה מערב שבת ונגמר בשבת, יש בו גם כן הסברה או לא? אם יש בו גם כן הסברה, איך צריך ללומדו ממלכת איסור? אז אם כל כך פשוטה לך הסברה, למה אתה צריך ללמוד את זה משבת? ואם אין בו הסברה, אי אפשר ללמדו, כיוון במלאכת איסור, יש בו הסברה. והוא אומר, תתן אין בו. ואין לדחוק ולומר, דאף שלא נשלם משום מקום, מכל מקום כך קיבלו איש מפי איש. מה, אתה קיבלת איש מפי איש, והירושלמי קיבל איש מפי איש, לא תרח להגיד שום דבר וזה, ולא שמענו על זה, ואנחנו לא קיבלנו שום דבר, ומאיפה זה? בקיצור, התקפות מכאן ועד סוף הקטע, ואחר כך גם בשוט הבא. בואו נדלג לחטא. ומה שמצא סיוע לזה, לדין זה, לפי דעתו, מספר הישר לבין אותם סימן ד' שין, וזה לשונו, וטעם יש ברירה ואין ברירה, שכך הדין תורה כאין האופה בשבת. אם מניחה עד שתאפה חייב, ואם ירדה או יחיתה קודם שתאפה פתור, וכן הרבה דברים מוכיח סופן על תחילתן עד כאן לשונו. הנה דיגלה אם ניתה למפרע וחשיב נאפה מתחילה, וכיוון ששעת סימה בתנור שבת היה, הרי כאילו נאפה בשבת, בשבת. עד כאן דבר. טוב, זה צריך קצת ברור של הסברה. הרי שאלתי, רגע, 10 דקות אחרי שבת הוא חילל שבת או לא חילל שבת? זה מדהים, יש אנשים שלא כל כך, שכל שבת אצלם זה מאבק, הוא ישמור שבת או לא ישמור שבת. מי שנגשה אליי אחרי שיעור, היא אמרה לי בככה הגאווה וזה, בתל אביב, כבר שמרתי 28 שבתות. זה היה השבת ה-28. כאילו, לנו זה, אתה שומר, אתה סופר אותך כמה שבתות, ברוך השם. אבל יש אנשים שבשלם, כל אחד זה מאבק. אז היא בגיל 30 ממשהו, כבר שמרה 28 שבתות. זאת אומרת, זה כבר כמה חודשים. אז באדם הזה אני שואל אותו במוצאי שבת, הצלחת לשמור על השבת? אם אתה שואל אותי עכשיו, כן. ואם אני אשאל אותך עוד חצי שעה, לא. זאת אומרת, שינית משהו? מה באמת? מה השתנה? ברור שלא עשו פה שום דבר במוצאי שבת, ולא על זה, וגם לא על המניעה של משהו, לא רדע את זה, אלא שב... שבת הוא עשה פעולה שאני עוד לא יודע להגדיר אותה, ייקח זמן עד שאני אגדיר אותה, אבל כל הפוטנציאל כבר מונח בשבת בפעולה שהוא עשה. שעה אחרי צאת שבת, אם ההוגה תהיה מוכנה, אני אדע, לא עכשיו, אני אדע שהוא חילל שבת. מתי? 5 דקות לפני צאת השבת. אז הוא עשה את הפעולה. לא מחייבים אדם על משהו שהוא לא עשה, מחייבים אותו על משהו שהוא כן עשה, אבל אני לא יודע להגדיר עדיין את מה שהוא עשה. אז קודם זה היה כאילו משחק בבצק, ועכשיו אפייה. אם פתאום יבוא עורב ויוציא את הפת מהתנור, יבוא אדם ויוציא את הפת מהתנור, תהיה רעידת אדמה והתנור יישבר והפת זה, אז הוא לא חילל שבת. אם האדם הזה ימות בין צאת השבת, בין הזמן שהוא שם את ה... הוא יגיע שם למעלה והוא יגיד, טוב, אני רוצה את הדין, אז יגידו לו, בוא נחכה עוד שעה, ואחרי זה, אין שם זמן, אבל אחרי זה יהיה את הדין, אם חיללת שבת, לא חיללת שבת. כלומר, יכול להיות אפילו אחרי שהוא ימות, אולי נמצא למפרש, שהוא אסף, יהיה דברים כאלה. אנחנו יודעים את זה על דברים טובים, נכון? אדם משאיר פה מישהו בעולם. בזכותו הוא הביא את הבן הזה לעולם, והבן הזה עושה מצוות, זה עילוי נשמה על האבא. למה? לא, זה סגולה או משהו כזה, כי זה מכוחו של האבא. עכשיו, בכללי העולם הזה זה לא ישירות, זה כוחו, אבל במושגי העולם הבא אין לנו הגבלה בזה, זה ממשיך.
סיום האפייה כסימן שמעיד על המעשה, ולא בסוף, לא יודע את התהליכים שקורים בעולם, איך אתה בכל כך מסדר אותם, אבל אם בסופו של דבר זה הגיע לאפייה, זה סימן שכבר זה היה תמון במעשה שלך מתחילה. אם זה לא, אז סימן שהמעשה שלך גם לא היה בסופו של דבר מגיע לזה.
נכון, נכון.
או אפשרות אחרת, היא הסתכל על זה כסיבה ולא כסימן. כאשר זה מגיע, אז זה אתה מתחייב על המעשה. המעשה עצמו לפכן הוא ניטרלי. אם אפשר להסתכל על המעשה, האם זה סימן שמעיד כבר מראש על המעשה שהוא כבר אז היה, או שהוא...
כן, אבל זה לא צריך, כשיש מעשה לא צריך סימן, כמו שאומרים, יש גאולה, לא צריך סימני גאולה. סימן זה כשאני לא יודע את הדרך, אני מחפש, אני הולך בשביל ואני מחפש את הלבן אדום לבן, אז אני יודע שזה, אבל במהות עצמה לא צריך סימנים. עכשיו, אם הוא עשה מעשה, אז צריך גילוי מיטה שזאת הגדרה של המעשה שהוא עשה. מה יגלה שזה המעשה שהוא עשה? זה שזה נאפה בסוף. עכשיו, גם אם זה לא יאפה, לא בגללו, לא בגלל שהוא הוציא את זה, אלא בגלל כל סיבה אחרת, בפועל התגלה שהוא לא עשה מעשה של אפייה. הייתה לו מחשבה לחלל שבת? כן. הוא חילל שבת? לא.
אפשר לתת אותו בין הכנסת הפת לאפייה? בן אדם הכניס ואז הילדים ראו שהוא הכניס. קודם לתות אותו?
לא, קודם כל ההכרעה צריכה להיות בדיוק לפני. אבל אז אתה שואל שאלה מעניינת, כי כל דבר יכול להיות, אתה יכול להגיד, אז אין פה בעצם, אי אפשר להתרות ברופא. למה? כי מתי יתרו בו? לפני שהוא עשה את המעשה? לפני שהוא הכניס את הפת לתנור, את הבצק לתנור? עדיין זה התרעת ספק, כי יכול להיות שעוד חצי שעה הוא יוציא את זה לפני שזה יפה. אז כן, אבל וזה לא, זאת אומרת, יש התראה תופסת בזה, כי המניעה היא לא זה שאני נמנע מלהוציא, לא על זה אני מתחייב, אני מתחייב על מעשה עשייה. אתה יכול לבטל, אבל כל זמן שלא ביטלת, אתה פה. כל החברות בנויות על זה, כל העסקים המסחרים בנויים על זה, על החולשה של האדם, מי שיהיה לו כוח לזה, עוד קודם כל תהיה בכיס שלנו. אחרי זה אתה תגיד, יאללה, אין לי כוח לחפש, לזה, לצלצל, לבטל. לא, אם אתה לא מרוצה מהמנוי, רק תרים טלפון ותבטל. בסדר, אני מכיר את זה, אני יודע, יש כל כך הרבה דברים כאלה שאני צריך רק להרים טלפון ולבטל. אפילו אם זה היה רק זה, זה כבר היה מספיק. ואמא שלום אותך על הקו חצי שעה, עוד קל בחורה. אז מה שהסביר פה זה רק את המהלך, למה הוא מתחייב על המעשה של שבת ולא על המעשה של מוצאי שבת. אז עד כאן זה דברי הגליטל. הוא אומר, ואין הפירוש כך בדברי רבינו תם על אפיית הפת. אתה לא מבין נכון את רבינו תם. רק על מעשה ועגלה עם מיטה שעשה בתחילה, אפייה שאחר כך. לא הבנת נכון. הוא דיבר רק על המעשה, אבל המלאכה היא לא שלמה, לא נעשתה המלאכה. הוא לא התחייב בשבת. וכן בטס, תראו. ולפי מה שכתב נראה, ואף אם הירושלמי, אתה יודע מה? אם תוכיח לי באותות מופתים שזה הפשט בירושלמי, אגב, הפשט הפשוט בירושלמי, היותר פשוט נראה כחילת יואב. מסכימים איתי? בסדר, הירושלמי עושה השוואה, במה אתה עושה השוואה? כל הנושא של הסוגיה שם זה לעשות משהו בשבת, ביום שישי, שיגמר מוצאי שבת. אז מביאים דוגמה משבת. מה מביאים דוגמה משבת? ממשהו שלא קשור לעניין? ממשהו שהוא הכי קרוב לעניין. ההנחה היא הנחה, אבל הוא אומר, לפי מה שנראה, אף אם היה לירושלמי מחייב ועשה בשבת ונפל מוצאי שבת, אינו לפי גמרא דידן. אתה יודע מה? נניח שאתה צודק מהירושלמי, הבבלי לא ילך איתך. ואין שום סברה לומר שנעשה חילול שבת בכל, רק שנאמר שנתחייב למפרע. ויראה בחיבורי עגל איתה, שלא פלפלתי כלל אם נתחייב אחר כך, רק אם חייב למפרע. והרי בגמרא דידן גבי עקירה צורך הניחה וכולי, מוכח דאינו חייב למפרע. מספיק שבגמרא אצלנו אנחנו יודעים שאין חיוב למפרע, אז אני יכול להגיד לך שהבבלי חולק על הירושלמי, אם זה אם זה הפירוש בירושלים.
אני
חושב שאני
לא
מבין
איך את ההסבור
של האם זה יגדל ברבן אותם. איך אומרת שזה יגדל עם מילטה? למה הוא משווה את זה לי יש ברירה ואין ברירה? מה קורה בברירה? גם כן, יגדל עם מילטה שזה היה בזמנו, למשל, אדם מניח עירוב והוא לא יודע מאיזה כיוון יבוא החכם. זוכרים את הסוגיה הזאת? לא? אני יכול, יש לי בעירוב תחומין, סליחה, כן, עירוב תחומין, יש לי, בסך הכל יש לי 2,000 יום לכל רוח, נכון? אדם נמצא בעיר, מסוף העיר, 2,000 יום לכל רוח, הוא נמצא בבית, אז מסוף הבית, 2,000 יום לכל רוח. בלשון ימינו סוף העירוב, מה שאנחנו קוראים עירוב צורת הפתח, נגמר צורת הפתח, יש לך 2,000 יום לכל רוח. ואם הוא רוצה ללכת 3,500 אמה, אז הוא לוקח את ה... הוא יכול, אבל אז אין לו לשם. מה העיקרון? מה המשחקים האלה? כי הוא אומר, הבית שלי נמצא ועוד 2,000 אמה, לא פה. נכון שאתה רואה אותי פה, אבל אני באמת גר שם. רגע, איך אתה פה? כן, אני אורח פה, אני השבת מתארח בסוף ה-2,000 אמה. מה עשה? איזה סתם? אמירה וירטואלית? לא. נלכתי שם את האוכל שלי. איפה שהאוכל של האדם, שם מקום שליטתו. אז כשהאוכל היה עם כניסת השבת, בין השמשות של כניסת השבת, היה האוכל שם, אז שם נכנסה השבת עבורו, ושם מקום שליטתו, יש לו 2,000 על אחד, 2,000 על אחד, משם. בסדר? אז זאת אומרת, יש לו 4,000 לכל למזרח, ולמערב אין לו כלום. אם הוא לא יודע אם הוא רוצה להניח לשם, או להניח לשם, הוא רוצה להקביל פני חכם. החכם הוא לא יודע אם הוא יבוא מהמזרח או יבוא מהמערב, אז הוא מניח את העירוב גם פה וגם שם, והוא מצנה. אם יבוא החכם ממזרח, יגלה עם מילתא שהבית שלי היה במזרח, ואם יבוא החכם למערב, יגלה עם מילתא שהבית שלי היה במערב. תגיד, איפה אתה גר? זה מורכב, אני גם במזרח וגם במערב. אתה כאילו מתכוון כמו רבי יהודה הלוי, ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב, או שיש לך סכיזופרניה, מה זה אני גם וגם? אומר לא, מחר אני יודע איפה גרתי אתמול. בסדר? זאת הסוגיה של יש ברירה או אין ברירה. כלומר, מחר, אבל אם אנחנו אומרים יש ברירה, זאת אומרת, מחר יתברר למפרע שבאמת שביטתי הייתה במזרח. כי אני לא יכול לענות לך אם למזרח או למערב, אני יכול לענות לך לכיוון שיבוא החכם. יופי, תודה רבה. כן, אתה אני לא נביא. אתה לא יודע איפה אתה גר? אני יודע שאני גר, מה שהנתון שאני יודע זה שאני גר במקום שהחכם משם יבוא. אז איך זה פועל? זה הגלה אם ניתן למפרע, אתה חייב עם כניסת השבת לקבוע את שביטתך. נכון, הגלה אם ניתן למפרע, שעם כניסת השבת קבעתי במזרח. זה נושא בשני עצמו, אפשר פעם לעשות עליו גם שיר. עכשיו, אז הוא אומר, זה כל מה שהרבינו תם רצה להסביר, שדין התורה הוא כזה, שבסוף הדברים מוכח על תחילתם. כלומר, איך אני יודע אם הייתה אפייה או לא הייתה אפייה? בסוף. זה נאפה או לא נאפה, התוצאה מעידה על המעשה, אבל המעשה לא מתייחס לתוצאה. טוב, רק סברה פה בדלת. הנה זה ודאי אמת, דבלו תיקון אינו מלאכה, אך למה התחייב כשעשה התיקון לכל? ומה שעשה בכל כעשה או אחר, מה אתה מניח שמישהו אחר עשה את זה בכלל? ובוודאי אם שחת סימן אחד בשבת, סימן שני בכל, ושחיתה צריך שכנה בבשת, אז שחת רק כנה ביום חול שחת בשבת, כיוון דעל סימן אחד לא נתחייב בחילול שבת אם הוא עשה את זה בשבת, אף שגמר בחול פתור לגמרו בחול כי הוא עשה אחר דמי וגמרו אמינה. ואפילו למה שדמקשה השעס על זה עוקר וזה מניע, ואל תביד המלאכה מביניי כותבו תוספות, ולא הבשר גם לתחת דייבש שגמר השני נתחייב הראשון רק על האחרון מקשה. טוב, זה שניים שעשו, זה גם קצת הוא גם קצת סופה מהעניין הזה של שניים שעשו לו ביחד אלא אחד אחרי השני, אז הוא משווה את זה, הוא אומר גמר המלאכה היה במוצאי שבת. אנחנו נגיד לו לשיטת חלקת יואב, לא גמר המלאכה, התוצאה של המלאכה. זאת אומרת, המעשה היה כולו ביום, ביום לפני כן, המעשה היה כשיצאנו לדרך. בואו נעזוב רגע את את המחלוקת ביניהם, וננסה להבין. אתם יודעים מה, בואו נסגור את הפינה הזאת. בין החלקת יואב לעגל איתן, אתם רואים איזשהו שורש של מחלוקת? כלומר, בואו נחשוב מסברה, נעזוב את הראיות. מה הוויכוח? מה עיקרון הוויכוח ביניהם? זאת אומרת, אבל כולם יודעים שהתוצאה, שהאדם מתחייב על מעשה ולא על תוצאה. התוצאה לא קריאה בו. הוא לא, ברגע שהוא לא גמר את המעשה, זהו, הוא סיים את החלק שלו.
או שזה מעשה מתמשך.
אבל איך יכול להיות מעשה מתמשך כשאין לו שום, אין לו שום פעולה, אין לו שום, הוא כבר לא אקטיבי. כמו אתה מחייב אותו על במעשה מתמשך, אז בוא נראה, אישו משהו חוצה, אתה מחייב אותו על נחיתת החץ? או שאתה מחייב אותו על זה שהוא ירע את החץ?
אני מחייב אותו על זה שהוא ירע את החץ, על פי נחיתת החץ.
זאת אומרת, בעצם תמיד הם מתייחסים רק להתחלה. המעשה הוא יריעת החץ. זה הגיע בסוף לנקודה כזאת, שזאת התוצאה שלה, ו... ואמרו לך שאדם אחראי לתוצאות של, לתוצאות של מעשיו. אבל אני אמשיך בכיוון הזה. לפי האגלטל, המעשה של האדם מתייחס נכון לכל התהליך עד הסוף, אף על פי שהוא עשה אותו רק בהתחלה. ולפי החלקת יואב, זה מתייחס רק להתחלה. כל מה שקורה אחר כך זה גילוי מילתא, אבל זה לא חלק מהמעשה שלו, או לא, לא, אנחנו לא מייחסים את זה אליו. במילים שלנו זה לא באחריותו. זאת אומרת, אתם חולקים על, בנושא של גבולות האחריות. האם אני אחראי לעד שיגמר התהליך? נכון שאני לא ממשיך לעשות, אבל זאת הגדרת מעשה. מעשה זה מעשה עם פעולתו. התחלתי תהליך, אני עושה את זה. זה ממשיך לפי חוקי הטבע, הכדור ממשיך להתגלגל כי אני נתתי לו בעיטה בהתחלה, אבל אני זה שבעטתי בו, ואני זה שבעטתי בו ונתתי את הכוח בזה שהוא ממשיך להתגלגל על פי כללי העולם, חוקי הפיזיקה של של תורת החיכוך והמשיכה וכל זה. בסדר? אז זאת אומרת, זה מיוחס אליי, או שאני לא מייחס את זה אליי. אני מייחס אליי רק את תחילת הפעולה, ואחר כך נגמר הסיפור. אז הפוך, אז חלקת יואב, חלקת יואב אומר, חלקת יואב מחייב על על העניין הזה, כי חלקת יואב, סליחה, חלקת יואב אומר במוצאי שבת זה יעשה, אבל החיוב זה רק על המעשה שהוא התחיל, והגילוי מילתא אומר שזה היה בסוף מעשה של אפייה. זאת אומרת ש מה האחריות שלי למעשה? רק השבת הראשון. אבל הגדלתן אומר לא, האחריות שלי היא לאורך כל התהליך. אז אוקיי, אז בואו נרד עוד שלב, ננסה להעמיק בזה יותר. אז מה זה אומר? מה זה אומר על על המעשה של האדם? האם תמיד מעשה של אדם זה כולל הכל? אתן איזושהי דוגמה, מישהו בא לרב סולובייצ'יק ואמר לו, אני הנחתי את, אני בניתי את המקום הזה, את כל הפרויקט הזה לפני 50 או 60 שנה, היום אף אחד לא זוכר אותי, עשו איזושהי חגיגה, אף אחד לא הזמין אותי, לא כלום, לא מתייחסים, ואני השקעתי את הכל, ואני הכל אני עשיתי את זה. תחשבו איזו תחושה שבאדם שבנה מפעל אדיר והוא הלך והתפתח ואף אחד לא מתייחס. אז הרב סולובייצ'יק ככה לנחם אותו אמר לו שיסודות של בניין מאוד גבוה הם טמונים מאוד עמוק בקרקע ואף אחד לא רואה אותם, אבל הם שם והם מחויבים להיות שם, ועליהם עומד כל הבניין. והם לפחות מספיק שאתה תדע. אבל זה נכון, זאת אומרת, התחלת תהליך, אז זה אילולי מה שעשית שלא היה קורה, אז לא היינו מגיעים לשלב הזה. ואז יש כאן ויכוח עד כמה התורה מייחסת את ההמשך ואולי אפילו נגיד את התוצאה למעשה שלך, את כל התהליך למעשה שלך, או שהמעשה זה אני עושה ומכאן ואילך כוחות הטבע פועלים, הקדוש ברוך הוא פועל, אני הגעתי לפגישה, אם הבחור הזה רצה אותי או לא, אם הבחורה הזאת רצתה אותי או לא, הם יעשו את שלהם, הם ימשיכו בשלהם, אם הוא ירים אליי טלפון סדר, אם הוא לא ירים סימן שזה, אני בעצם הכנסתי לתנור וזהו, וזה יעשה את פעולתו. יש אנשים שחיים ככה לגמרי, יש אנשים שחיים בכל שנייה פותח רואה מה זה ובודק אם התבשיל יתבשל. יכול להיות שהחידוש של ההגליטל הוא דווקא בשבת. מדוע? משום ש מה זה מלאכה? ללשון מה המילה מלאכה? מלאכות, שליחות. שליחות בין מה למה? שליחות שמחברת בין מעשה גולמי, בין חומר גלם לבין תוצר של יצירה. מה שאנחנו קוראים יצירה, כלומר לא פעולת היצירה, אלא תוצר. אז אתה לוקח חומר גלם ואתה מעבד, אתה יוצר, ואז התוצאה היא היצירה. לא תעשה כל מלאכה, המלאכה היא כל התהליך מרגע העשייה של הפעולה עד שמגיעים אל היעד. וזה מה שמיוחד במלאכה, וזה מה שציטטתי פה את הגמרא בבבא קמא דף סמך, שאומרת ככה, תנו רבנן ליבה וליבתה הרוח, אם יש בליבויו כדי ללבותה חייב, ליבה פתור. המי לב כזורי רוח נסייתו. הרי אם הוא עשה חצי מלאכה והרוח עשתה חצי מלאכה, למה תחייב אותו? ולמה אתה פותר אותו כשאין בליבויו כדי ללבותה? הרי הוא ליבה ורוח מסייתו, הוא חייב, אנחנו יודעים שהוא חייב בדרך כלל, זורא ברוח מסייתו, כן? כשאתה זורא, אתה מנצל את כוחות הטבע, אז אתה זורק, והרוח מסייעת. זאת צורת הפעולה, בסדר. אז גם ליבה וליבתה הרוח, זאת צורת הפעולה. אז רבשי אומר, אז יש כאן כמה תירוצים, כמה הסברים. רבשי אמר, כי אמרין, אני זורא ברוח מסייתו, אני בא במודרש, רק יש פה כמה שיטות, אבל שיטה האחרונה רבשי אמר, כי אמרין, אני זורא ברוח מסייתו, אני מלעניין שבת, דמלכת מחשבת עשרה תורה. אבל אחר גרמה באלמה הוא גרמה בנזקין פתור. זה סברה של מלאכת מחשבת מאוד מוזרה. בדרך כלל שאנחנו אומרים מלאכת מחשבת עשרה תורה, זה סברה לכולה, לא לכולה, נכון? אנחנו אומרים מלאכת מחשבת עשרה תורה, אנחנו מתעסק למשל, פתור, אדם נשען על הקיר, לא שם לב שהוא נשען על הקיר, פתאום נדלקו האורות, הוא חילל שבת או לא? לא, אפילו לא בשוגג, כי הוא לא התכוון לעשות, להדליק, הוא נשען על הקיר. הוא התחכך בקיר ופתאום היה שם מתג. אז זה מתעסק. מה, למה? כי מלאכת מחשבת עשרה תורה. בענייני העולם הזה היו אומרים לו, מה אתה עושה? והיו צועקים עליו, וזה איך עשית לנהלת. אולי זה נכון לשים לב, אבל בחיובי תורה בשבת, אז היא אמרה, מלאכה, זה יצירה, זה להוציא מחומר גלם, מעין ליש, בדומה למה שעשה קדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית. אז לכן, זורע ורוח מסייעתו, זה דין מיוחד בשבת שמלאכת מחשבת עשרה תורה. אבל פה אנחנו מדברים בבבא קמא על דיני נזיקין, וזה גרמה באלמה, ולכן פטור. אם אין במעשה שלו את כל הפוטנציאל של הנזק, אז זה פטור. זאת אומרת שבשבת יש איזה שחור, כמו יש דין מיוחד, יש דין מיוחד שאנחנו כן מתחשבים במציאות, ועל פיה אנחנו מגדירים את המעשה שלו. כלומר, אנחנו בעצם מרחיבים לו את האחריות, מרחיבים לו את הסמכות, מרחיבים את גבולות המעשה שלו. כשהוא עושה מעשה, אז הוא המשמעות של המעשה הרבה יותר רחבה. יכול להיות, יכול להיות שזה דווקא לגבי שבת, ויכול להיות שבאמת מחלוקת עקרונית לגבי כל דבר בחיים. ראינו את המחלוקת על הגבולות של האחריות של האדם בעניין אחר שהוא לכאורה ענייני אגדת בסוטה דף י"ב, ויצא פרעה לכל עמו יש לפניכם, אני אדלג, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, להיכן הלך? מה זה וילך איש מבית לוי? מה זה בא להוסיף לנו בפסוק? אמר רבי דבר זבינה שהלך בעצת ביתו. אתם מכירים את המדרש הזה, הגמרא אומרת כך, אמרם גדול הדור היה, כיוון שראה שאמר פרעה הרשע כל הבן הילוד הלך היורות השליחו, אמר לשווא אנו עמלים. מה? אני אביא ילדים לעולם כדי שאם זה יהיה בן אז אני במו ידי אשליך אותו ליום? מה עושים? אין פתרון. ועונים ענה, עמד וגרש את אשתו. עמדו כולם וגרשו את נשותיהם. אמר לו ביתו, אבא קשה גזרתך יותר משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות. פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, אתה בעולם הזה ואל העולם הבא, כי אפילו הנשמות לא ירדו לעולם. פרעה הרשע ספק מתקיימת, גזר אותו ספק אינה מתקיימת, לך תדע, אולי מחר יש לנו פתאום את הזה. אתה צדיק, בוודאי שגזרתך מתקיימת, שנאמר ותגזור עומר ויקום לך. עמד והחזיר את אשתו, צודקת, עמדו כולם והחזירו את נשותיהם. ויקח ויחזור מביתו, אמר רבי יהודה בר זבינה, כן, ויקח את, כי הוא עשה חתונה לגמרי, עם כל, לפי כל הכללים, הוא לא אמר טוב, זה רק להחזיר גרושתו. לא, הוא ארגן אולם, די-ג'יי, צלמים, זיקוקים, פירוטכניק, הכל. כל מה שמחויב, אמר רבי יהודה בר זבינה שעשה לו מעשה ליקוחים, הושיבה באפיריון, ואהרון ומרים מרקדים לפניה, ומלאכי השרת אמרו, אין הבנים שמחה. הם הבנים שמחה כלפי אהרון ומרים. אני שואל, מה הוויכוח? את כל הסברות, את כל הסברות האלה של מרים אמרם לא ידע? ובמה היא שכנעה אותו? אולי הוויכוח היה באמת בצד הזה של גבולות האחריות של האדם. עד כמה אני צריך להגיד, אחריות שלי רק למעשה. הקדוש ברוך הוא ציווה עליך להביא ילדים, כן. אבל רגע, רגע, אתה לא מסתכל מטר קדימה? אתה הולך להיכנס ל-50% של מעשה רציחה? אתה מוכן להיכנס לספק רציחה? עדיף שלא תביא לידי ילדים, נחכה עד שתעבור הגזירה. ופרעה מנהל רישומים מאוד מדויקים, וזה אי אפשר להשאיר אפילו את האישה בבית. הם יחשדו, הם יגידו, לא, אתם מחביאים. בקיצור, אז גירושין, עד יעבור זעם. לכאורה הוא צודק. אבל היא אומרת לו, לא, אתה עם שלושת הטיעונים האלה, בסופו של דבר הטיעון הוא אחד. אתה מגדיל ראש יותר מדי. אתה הולך בדרכו של העגלי טל, נגיד, בדומה לזה. יש את הסברה של חלקת יואב, שהיא באה ואומרת, המעשה שלך זה מעשה. התוצאות נכון, התוצאות יעידו על המעשה, אבל כל האחרים שלך היא במעשה הזה, ברגע הזה, יותר דומה לבחור שפתחתי איתו במיוניאמס בום, שאומר לי, אני יודע, אני, טוב, שם זה בכלל נראה כמו עשרת אחרים. אבל טיפה, כאילו, נכון, אז אני, יש חיובים על האדם לעשות כמה דברים כאלה, הוא לא צריך לדאוג לכל ההוויה, לכל המציאות.
לכאורה הוא למד מיוסף. כתוב בתלם דברו שנת הרעב, שאסור לאדם לשמש מיתתו בשנת פרי הרעב. לכאורה זה בדיוק זה. זאת אומרת, יש צרה בעולם, ואז אתה לא, זה לא, אתה לא...
כן, אז נו, אז למה בכל אופן, מה המשך נהיה בכל אופן?
או מצד אולי זה שהיא אמרה נבואה, זאת אומרת, כתוב שאחרי זה היא קראת על כל פעד אמר ביתי איך הנבואתך.
טוב, מה שאתה שזה נבואה, יפה.
דולם...
כן. זאת אומרת שבעצם בדרך החוכמה הוא צדק. אבל היא לא באה בשם נבואה, זאת אומרת, היא באה בשם סברה. היא אמרה, תחשוב, כאילו טוען טיעון פרקטי, אתה גזרת על בהימור שלך זה 100%. זה קצת נוגע בנושא שדיברנו פעם הקודמת, משום שהיא אומרת לו במבחן התוצאה, הרי יהיו ילדים לעולם, בעולם או לא יהיו ילדים בעולם, לפי מה שאני אומרת לפחות יהיו תהיינו נקבות או ספק או משהו. אתה בעצם מחריט את הכל, אבל הוא חס וחליף, הוא לא מחריט, הוא רק לא מביא ילדים לעולם, נכון? אבל במבחן התוצאה, אם אנחנו מייחסים אחריות לעניין, אז אתה בעצם להפך, אתה מסיר את האחריות,
לא יהיה המשך,
בסדר. אז אולי יהיה איזה בן ובן ייקח כמה נשים, ואולי תתבטל הגזירה, ואולי תיבחה, אז יהיו בנות, אז בינתיים יהיו, עדיין תישאר קצת יהדות. אז לא רואה, ימדו במדרשות עד שיפתחו ישיבות וזה, לא יודע, האחריות שלך היא כלפי המעשה. אתה מגדיל ראש לגמרי, אתה אומר, אם זה ככה, אז אני לא... בסדר? אבל יכול להיות ששני הטיעונים משמשים, בסדר? כל אחד. למה? משום שהוא אומר לה, אומר לה, תראי, בסוף אני אביא את ה... אם אני אביא את הילד ואני אצטרך לעשות מעשה בידיים של הנהיגה, אז אני לא רוצה, אני מתרחק מזה. אני חושב שאם אני עכשיו אביא ילד שאולי אני עתיד איזה, אז האחריות שלי כעת היא דווקא לא להביא ילד לעולם. והיא זאת שטוענת, אתה עכשיו צריך להיות ראש קטן בעניין הזה. זה קצת, לי זה מזכיר גם את ה... איזה סוגיה, לא? עוד אחת מהסוגיות בשס ודומה. הוויכוח בין ישעיהו ל... חזקיה, נכון. על מנשה. מה זה גם שהיא דרחמן עליו מליחה? כמה אתה יכול להגדיר ראש? אתה צריך לעשות את העת שלך, והשם יעשה טוב בעיניו. יש בן אדם שאומר, צריך לעסוק בקירוב רחוקים, אז צריך להסתכל, וצריך להיכנס לכל... ויש חד שאומר, לא, אתה... אז מה יהיה? בסדר, אז לא. אז הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו, כמו שמקובל להגיד לשם רמחון וסרמן, אף פעם לא ראינו שמחבים שריפה על ידי בנזין. אבל זה כאן הוא כבר חולק על המהות, הוא אומר, אתה לא יכול להגיד שאתה תתגמש קצת ביהדות שלך בשביל היהדות של, בשביל לקדם משהו גדול ביהדות. זאת אומרת, בעצם יש לנו כל כך הרבה שאלות בחיים שלנו לגבי הגבולות של עד כמה אני צריך לקחת בחשבון את התהליך, את התוצאות, את האפשרויות של התוצאות, ועד כמה אני מתמקד במעשה שלי עצמו. בנושא של ביטחון והשתדלות יש הרבה שיטות בזה. אני חושב שבאדם צריך להיות מאוד אמיתי עם עצמו, זה כן דבר שיחצה את כל השיטות. כלומר, כמו שאמרתי קודם, שהוא לא, נגיד במידת הביטחון, יהיה בעצם ביטוי למידת העצות והסרת האחריות הקלה, ולא גם להפך, שהוא לוקח על עצמו את מלוא האחריות, כי הוא לא כל כך מאמין ונותן לקדוש ברוך הוא. אפשר להגיד בדרך אחרת, כשאדם עושה השתדלות, זה לא בהכרח ביחס ישיר לתוצאה. אתה צריך לעשות השתדלות כדי לצאת לידי חובת ההשתדלות. נכון שהשתדלות, השתדלות בכיוון, כן? אם אתה צריך לראות למזרח, אז אל תראה למערב. אבל האחריות הסופית, כן? היא לא בהכרח תלויה בלאן כיוונת את ההשתדלות שלך. אלא הקדוש ברוך הוא ציווה לך להשתדל. אומרים ש... סיפור כנראה לא מדויק כל כך, אבל ככה מספרים שהסטייפלר ורמיישי פיינשטיין הזדמנו יחד בצבא הרוסי. היה גיוס חובה וזה היה פיקוח נפש, והיה ביניהם ויכוח
בשבת. יצא מטווח בשבת, והמטווח היה כזה שעד שאתה פוגע, אתה יורד. ברגע שפגעת, תפסיק לראות. אז אחד אמר, תראה פעם אחת, ובצורה ישרה, ותפגע. שאני אמר, אני צריך לעשות בשינוי. אבל בשינוי ייקח לו הרבה יותר זמן עד שהוא יפגע. טוב, זה פה זה שאלה הלכתית לגמרי. אבל אני חושב שקצת מעורב איזשהו משהו מאותה תחושת ביטחון שהסיפור מסתיים בה, כאילו נדמה לי שהסטייפל הזה שאמר לעשות זה בשינוי והוא פגע בפעם הראשונה, זאת אומרת כאילו משמיים סייעו לו ואמרו אתה צודק או משהו כזה, תראה איזה פגעת בפעם הראשונה. גם בכל כך הרבה תחומים אנחנו שואלים את עצמנו את שאלת גבולות האחריות. בדבר שאנחנו כן יכולים לעשות, ואני מתכוון ככה, נניח עניין של נזקים, מה שאתה יכול לחשוב קדימה בוודאי, בעניין של לא לפגוע במישהו, מה שאתה יכול לחשוב קדימה, נכון, אתה עכשיו עושה את זה בסדר, אבל ככה עוד כמה צעדים, אז בוודאי אתה יכול למען גוף מזה. מה שאתה יכול לעזור לבן אדם, מה שתביא בך, בוודאי אם עזרת לו עד פה, אז אל תפקיר אותו ותמשיך, או בכל דבר שעומד על הפרק כן תחשוב כמה שיותר צעדים קדימה. ובדומה למה שאומר כאן העגלי טל, אתה חייב להמשיך עם כן, אתה לוקח בעצם אחריות על המעשה, ובגלל זה כשאתה מתחיל את התהליך לא נגמר הסיפור, הסיפור נגמר מוצאי שבת, ובמקרה הזה זה יהיה לכולה בעניין הזה של של האפייה, משום שאז אפית בעצם במוצאי שבת. מעשה האפייה מתייחס אליך כשאתה התחלת את התהליך. אם אתם מעלים בדעתכם עוד מהשאלות האלה, מישהו שרוצה לכוון, אז אפשר ממש בדקות בודדות שנותרו לנו לראות אם יש לנו ככה חילוק בין העגליתה לבין החלקת יואב, או בכלל בדיון הזה לגבי נושאים שונים שעומדים אצלנו על הפרק. אם מישהו רוצה אפשר לענות אחד הנושאים האלה.
שאלה,
אפשר
קצת
לחלקת
יואב, קצת עם השיטה של בן סטרון ומורה שנקרא השם סופו.
בן סורר הוא מורה, דווקא הייתי אומר הפוך, בגלל שחלקת יואב אומר אתה עשית והמעשה שלך נגמר, אבל חלקת יואב לחייב, הוא אומר אחר כך זרד גילי מיטה, אבל כל המעשה זה עכשיו, כל החלק שלך זה עכשיו, לזה עשית אותו בשבת, לכן אתה חייב, הכל נעשה בשבת, כי כל מה שיש זה רק המעשה שלך, התוצאה לא מתייחסת בכלל למה שאתה עושה. אם כבר, אז בקושייה שיש שם בפרשנים לגבי באשר הוא שם, באשר הוא שם, אני מתייחס לרגע הזה לגבי ישמעאל, מה יהיה אחר כך הדבר נידון על פי הרגע הזה. בהרבה הכרעות בחיים שלנו אנחנו צריכים להגיד כן על פי הרגע הזה. למה? זה למדנו ממרים, משום שאתה לא יכול לדעת, יש כל כך הרבה גורמים שעלולים שיכולים להיכנס לסיפור הזה, אולי הגזירה תתבטל, אולי הקדוש ברוך הוא רוצה דווקא להביא לך בנות, אולי אפילו הסיפור שם המקראי תומך בעניין הזה בסוף, כי הם כן משליחים מעצור ליאור את משה, והוא גדל, הוא מצליח. למה? כי הקדוש ברוך הוא החליט לשלוח מישהו שירדה את הפת מהתנור בזמן, שירדה את הילד יוציא אותו מהיאור ויגדל אותו. זאת אומרת הכל אפשרי, דווקא אם אתה כל כך מכניס את כל הדאגות שלך ואת החששות שלך, אז הגזמת וחנקת את עצמך. אולי במשפט שהתחלתי בו אומר מישהו, הדאגה שלי זה אולי אני אחמיץ את הייעוד שלי בחיים. לפעמים כך הוא מחמיץ את הייעוד שלו בחיים, כי כל הזמן דואג. דאגה זה יחס רגשי, זה נכון? תקשיבו בעברית, אנחנו אומרים, אני רוצה שתטפל בעניין. בסדר, ענייני, תטפל בעניין. אני לא אומר זה ככה, לא. אני רוצה שאתה תדאג לזה. אז הוא אומר לידינו, תדאג לזה, תהיה בדאגה עד שזה יסתיים. זאת אומרת, זה שהיא מעורבות רגשית. אני דואג. אז אתה דואג לזה שאולי לא תמצא את הייעוד הנכון שלך. אז אתה מתחיל פה, אתה משנה, אתה אומר, בוא, לא, אולי זה, ואתה אחורה פניות, אולי זה, אנחנו עוברים חייך. דווקא בגלל שאמרת, האחריות של האדם היא אינסופית, היא עד קצה גבול היכולת, היא עד סוף התהליכים, ולקחת על עצמך אחריות יתר. או כמו שמישהו אמר לי, אני מודה שזה גם היה בתל אביב, אבל אני חושש שאולי זה גם קורה לנו. אני אומר לו, אתם נראים כל כך מתאימים, כל כך טוב לכם ביחד, אז יאללה תתחתנו. אז הוא אומר, אני מסכים שהכל טוב וזה, אבל איך אני יודע שאין עוד 1,000 כמוה בתל אביב? כאילו, לשיטתך אתה צריך לפגוש את כל האלף. אם באמת זה עובד ככה שהכל האחריות עליך, אבל אתה כמו מפעל, או כן, חברה שצריך לראיין את כל המועמדים, ואז אתה בוחר אותה הכי טוב, אז אתה צודק. אבל פה המקום של חלקת יואב שאומר, דוד, התפקיד שלך מאוד מסוים, רק הדקה הזאת של להכניס לתנור. האיזון הזה אולי הוא לב הוויכוח ביניהם. מסברה, בסופו של דבר, הוא אומר, איך אתה יכול להבין דבר כזה? והוא עונה לו, איך אתה יכול להבין? אתה יכול להבין אחרת. כי זאת השקפת עולם שאומרת, יש לי אחריות. כל המשמעות של המעשה, למה אני מחויב בו? כי זאת מלאכה. מה זה מלאכה? מלאכה זה שליחות. השליח, שלח את השליח ואומר, לא, לא עשו את השליחות שלי. לא קיבלו ממני את החומר, לא הגיע ליעדו, אבל עשיתי את השליחות. כל השם שלך בתור שליח זה בגלל שחזקה שליח עושה שליחותו. כל השם של השליח זה בגלל שעשית את שליחותך. אז זאת אומרת שזה בהחלט מתייחס אליך. אומר לו העגלי צהל, והחלקת יואב אומר, לא, זה כבר תנאי השטח, זה כבר משמיים, זה כבר כוחות הטבע פועלים. האדם, מה שהוא נמדד זה בעשייה הנקודתית שלו, וברגע אחד שהוא עשה, ויש לזה הרבה יותר משמעות ממה ש... טוב, אז עשיתי ככה, לחצתי על כפתור. לחצת על כפתור, עגלה המילת בעוד, לא יודע, אולי עוד הרבה שנים פתאום, ואתם תפגשו את זה, זה... החיים מזמנים כל כך הרבה דברים כאלה, של הפתעות כאלה, לטוב ולרע, ובדרך כלל לטוב. אני הולך ברחוב, ניגשת אליי מישהי, עגלה, ילדים, היא מכניסה את הילד לגן, שאומרת, שלום, אני לא צריך לזהות, לא צריך לקרוא. זאת אומרת, אתה זוכר, למדתי אצלך במכון שובה לפני 15 שנה, וכתבת לי מכתב כזה וכזה, ומכתב עשה איזה שינוי, לא זוכר את המכתב. יש לנו הרבה פעמים כאלה שאתה אומר משהו למישהו, איזה משפט לשכן שלך, וזה נכנס לו לראש ועשית אצלו. אז בדברים הטובים כתוב שהיא נפלה לו מטבע ומצאה אני והתפרנס בה, הוא לך תהיה צדקה, תייחסים את זה אליך. יש לאדם כוח, יש לו אחריות. השאלות מתחילות כשיש סתירה, כשיש מה להפסיד, ואז פה יהיו כאלה שיגידו, אז תתמקד בנקודתי, כי זה יבוא על חשבון דברים אחרים, או כי זה יבוא על חשבון מידת הביטחון, או כי זה יבוא על חשבון, אתה תשתולל ואתה לא תמצא מנוח, או אתה תפסיד וזה. ויש ואז בשעת סתירה, אז באמת אני צריך להכריע עד כמה, מה אם הוא לא תכריע. אבל בגדול, בשאיפה, אז האדם הוא מתחיל פה ונגמר באינסוף. שנזכה להשתמש בדברים האלה בטובה. נגיע לך.
בבקשה.